אותם ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. פרשה פותחת, ויקל משה את כל הדת מישראל. אומר ילקוט שמעוני, זו הפרשה היחידה בתורה שפותחת בלשון הזאת, ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם. ללמד לך שיש להקיל קהילות בכל שבת ושבת, ללמד תורה בישראל, ולמד בכל שבת ושבת את ההלכות. מה זה? לא שומעים? שומעים? צריך לשמוע את זה ברחבי העולם. מה קרה?
חולם נחזור מלכות שמיים. הפרשה פותחת, ויקל משה את כל הדת מישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, והיום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. אומר ילקוט שמעוני, פרשה הזאת הפרשה היחידה בתורה פותחת בלשון ויקל משה את כל הדת בני ישראל. יש ללמוד מכאן שמשה מלמד אותנו להקיל קהילות בכל שבת ושבת, ולמד הלכות שבתות, הלכות אחרות, מדי שבת בשבתו, כל חג וחג, הלכות שבת, הלכות חג בחג. זה בעצם האמירה כאן, מה שעשה משה ויקל משה את כל הדת בני ישראל. ונפתח קצת בענייני השבת. שבת שורה על אדם נשמה יתרה. והנשמה היתרה, זה הזוהר אומר, מסלקת כל עצבות וכעס, ולא נמצא בשבת רק שמחה למעלה ולמטה. ועל כן כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת. את מה לשמור? שמרו בני ישראל את השבת, לשמור את הרוח, את הרוח השורה בשבת, את הרוח הגדולה, את הנשמה היתרה. ועל זה נאמר, כל שומר שבת מחללו. אומר הזוהר, ורוח זו השורה מלמעלה מקשרת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, כמו שנאמר, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ובשבת, החלק הרוחני שבאדם מתענג בתענוגים עליונים, מזיו עליון, וחלק גשמי של האדם מתענג בסעודות שבת, במאכל ומשתה, בלבוש יקר. השבת, ואומר שאדם נכנס לשבת, הוא נכנס לעולם רוחני גבוה מאוד, ניסה מאוד, מעין עולם הבא בתוך העולם הזה. צריך להרגיש את הדבר הזה לפני שפונה לשבת. להרגיש שבא השבת כאילו עוטפת את כל אדם ואדם ישראל ואת כל הכלל ישראל, עוטפת איזה רוח מיוחדת של רוממות, של מנוחה, של שמחה, של קודש. וכשאשר יוצאת השבת, לכן נאמר, ויהי נפש, ויהי. ואי נפש שעבדה, כאילו יוצאת הנשמה היתרה. ממשיך הזוהר ואומר, בשבת, כיוון שרוח זו שורה על העולם, כל הרוחות הרעות וכל המקטרגים מסתלקים, ולא צריך להתפלל על השמירה. משכיבנו מדלגים על החלק הספרדים, בכל אופן עושים את זה, וזה נכון לכאורה, ככה צריך לעשות, לדלג על הבקשות של השמירה, כי השבת שומרת. סוכת שלום פורסת כנפיה והם נשמרים מכל. יום שבת הוא יום הנשמות. ביום הזה, לכן אנחנו אומרים, נשמת כל חי, תברך את שמך, השם אלוקינו. כלומר, התפילה הזאת המיוחדת לשבת, היא מיוחדת לשבת מפני שבשבת אנחנו נכנסים לעולם פנימי, עולם נשמתי. נשמת כל חי, תברך את שמך, השם אלוקינו. ואחר כך יש עוד דבר בולט בתפילה בשבת, וכל יום ויום בתפילת יוצר אנחנו רואים בתוך התפילה את אותיות א' ב', אבל בשבת כל אדון על כל המעשים לא אומרים איזה מילה מילה אלא משפט משפט. זאת אומרת, יש כאן איזה שלימות גדולה של כל פעם שאומרים תפילה שיש בה כל האותיות, זה להביע את השלימות של הבאה, מקסימום שאנחנו יכולים להביע זה א', ב', עד, כל האותיות, בסוף אמרנו את הכל, כן, איזה שלימות. ושמעת, השלימות הזאת עוד יותר מתרחבת, על ידי שכל, כמו שאמרנו, שכל משפטים, משפטים, כל אות ואות, משפט שלם. וזה מה שאמרה התורה, על יצא איש ממקומו ביום השבת. הפשט הוא כפשוטו, שיש אדם לא אסור לו לצאת ממקומו, אלפיים אמר, מדאורייתא, בית מיל, על כל פנים, כל אדם צריך להימצא במקום. אבל צריכים להבין שהמושג של מקום זה לא רק מושג של שטח, אלא גם רוחני. אל יצא איש ממקומו הרוחני, מהעולם פנימי הרוחני שאדם נמצא בשבת, צריך לשמור על הגובה הזאת, לא לצאת החוצה, לא להשיח את הדעת, לא תתעסק בענייני דאלמה, בענייני חול. וזה כמו שכתוב, ברוך כבוד השם ממקומו, זה גם לא הכוונה מקום של שטח גיאוגרפי כמובן, אלא מקום גבוה, ריבונו של עולם. קדוש ברוך הוא, המקום, הוא עושה את המקום, הוא לא שיש לקדוש ברוך הוא מקום, כן? כמו שאומר הפסוק, הנה מקום איתי. הקדוש ברוך הוא עושה מקום על ידו, מקום רוחני, למשה, מקום איתי, שם מתייצב משה. ושמעת, נכנסים למקום רוחני, על יצא איש ממקומו, גם במובן העמוק. עוד אומר הזוהר, יש ליל שבת, הלילה והיום. הלילה, השבת היא זכר למעשה בראשית, השבת היא גם זכר ליציאת מצרים. שלושת התפילות, שבת היא זכר למעשה בראשית, התפילה של ליל שבת, בבוקר זכר ליציאת מצרים, מתן תורה, ומנחה זה לעתיד לבוא, שבת של עתיד לבוא. אז הזוהר מדבר רק על שתי, על היום, על הלילה והיום. בשליל שבת אנחנו אומרים קידוש. בקידוש אנחנו אומרים ויחולו, וגם אחר כך מברכים ברכת מקדש שבת, וביחולו אומר הזוהר, יש שם 35 מילים. זה כנגד 32 שבילים ששם אלוקים נמצא בפרשת בראשית, ועוד בויחולו עוד שלוש פעמים, יחד 35 פעמים. וגם אותו דבר הברכה, יש בה גם כן עוד פעם 35 מילים, יחד 70. יש כאן איזה פחה מיוחדת של קידוש השבת. בבוקר אנחנו עושים קידוש, לא אומרים מקדש השבת, אומרים ברכת בורא פרי הגפן. לכאורה היום הוא יותר גדול מהלילה, יותר חשוב מהלילה. אם אומרים קידוש בלילה, היום צריך להיות קידוש עוד יותר, קוראים לזה קידוש הרבה. והמה זה קידוש הרבה? אומר הזו, עד רבה, היא הנותנת. היום לא צריך קידוש. היום הוא במדרגה עליונה, כן? כי ביום מופיעה קדושה, אני כתבתי לקדושה עצמית. זה, בלילה צריכים אנחנו לקדש את, את השבת. זאת אומרת, הזוהר גם אומר לנו שברכת הקידוש היא לא רק אמירה שהיום הזה מקודש, אלא גם השתתפות בקידוש השבת. כלומר, השבת מקודשת ועומדת, אנחנו לא צריכים לקדש את השבת, כי בלעדינו השבת מקודשת. את הזמנים, אז זה התפקיד של ישראל, לקבוע זמנים, ולכן אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים. אבל בשבת לא אומרים מקדש ישראל והשבת, כי השבת מקודשת ועומדת. אף על פי שהיא מקודשת ועומדת, הקידוש שאנחנו אומרים, אנחנו מוסיפים עוד קדושה על הקדושה העצמית של השבת. יש מציאות כזאת, כמו גם בבחור, שקדש לי כל בחור. הבחור מקודש מבטן, ואף על פי כן אומרת התורה, להקדיש אותו. נפקא מינה לדינה, אם אפשר, מחלוקת תנאים, אם אפשר להדפיס בבחור. כי אפשר להדפיס רק בדבר הנדור, לא בדבר עצמי. וכאן זה דבר מורכב. זה גם, יש מצווה להקדיש אותו, וגם הוא קדוש מאליו. אז זאת אומרת, יש מציאות כזאת שהוספת קדושה, שישראל מוסיפים קדושה על השבת. זה עניינו של, הקידוש. לכן הוא צריך להיות דווקא בערב שבת, כי אז צריכים להתחיל, בהתחלת השבת, להוסיף קדושה. והגמרא אפילו במסכת פסחים מתלבטת, אם אדם לא אמר קידוש בליל שבת, אם יכול להגיד אותו ביום. המסקנה היא שכן, אבל מה ההתלבטות בכלל? אם עניינו של הקידוש היה להגיד שהיום הזה מקודש, מה ההבדל בין העבר הלילה והיום? אבל אם התפקיד של הקידוש הזה ליצור קדושה, אז ליצור קדושה, אז בזמן שנכנסת השבת, צריך אז להקדיש אותה. ואולי אם לא קידשו את זה בזמן, בהתחלה, אז אולי יעבר זמנו. המסקנה היא שכן, שגם אפשר גם לעשות קידוש, אם לא עשה קידוש בלילה, יעשה קידוש ביום. אבל אנחנו מבינים שהקידוש יש לו איזה תפקיד מיוחד שייך הוא ללילה. זאת אומרת, עניינה של השבת, אני חוזר על זה, עניינה של השבת, אדם נכנס לעולם רוחני מיוחד. זה צריך להשפיע על כל השבוע כולו. וצריך להשפיע גם אחרי השבת, וגם עצם ההתקרבות לשבת, היא כבר צריכה להשפיע. שלושה ימים מקמי שבתא, אדם כבר נכנס, מתכונן לקנת הכניסה לשבת. יש הלכות מיוחדות בשלושה ימים האלה, שצריך להיזהר שלא לגרום לחילול שבת, מה שאין כן לפני השלושה ימים האלה. יש שוני בין הימים האלה, כלומר כבר נכנסים לקראת השבת. שלושה ימים אחרי השבת, עדיין האור של השבת עדיין נמשך באיזה מובן, ולכן אפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי, כי עדיין יש שייכות עם השבת, עניינה של השבת. וזה פותח את הפרשה שלנו. ואולי לא במקרה, בוודאי לא במקרה, זה אחרי פרשת העגל, ללמדך שהשבת היא גורמת, על ידי קיום השבת, אז אדם, ישראל, זה מחפר לנו על חטא העגל. כי חז"ל אמרו לנו, שמי ששומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מוכלים לו. לכאורה לא מובן. אדם עובד עבודה זרה, והוא שומר שבת. מה עושה השבת שגורמת למחילה על עבודה זרה? שומר שבת מחללו, כן? אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו, שומר שבת מחול לו, חזל דורשים. כלומר, הוא שומר שבת, מחול לו על עבודה זרה. כי עניינה של השבת היא, כמו שאמרנו, זכר למעשה בראשית. שבת בעצם, כשמי ששומר שבת, כאילו מכריז ואומר, בורא עולם ברא את עולמו. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבורא. הוא מכריז במעשה הזה של שמירת שבת, שיש בורא עולם. זה בסתירה עם שעובד עבודה זרה. זה מטל את העניין הזה של עבודה זרה. אני רוצה, הרי כל העבודה זרה בכלל, היא לא בהכרח כפירה בריבונו של עולם. זה כאילו פסיכה על שני הסעיפים, כמו שאומר אליהו, שכולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל רוצים גם עזרה נוספת. זה, יודעים שריבונו של עולם הוא בורא העולם, אבל כאילו נכשלים, נמשכים אחרי איזה מין כל כוחות כאלה שהם כאילו יכולים לעזר בהם. אז ההכרזה הזאת שאדם מכריז, ריבונו של עולם, הוא בעל הבית על העולם, הוא ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם, העולם הזה הוא שלו, היא מבטלת, כאילו, מכילה לעבודה זרה. הפרשה הזאת פותחת, ששת ימים עשה, ביום השביעי יהיה לכם שבת שבתון, לשם, אחרי חטא העגל, השבת כוחה למחול על חטא העגל. גם המקדש, גם בניין המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בניין המקדש, להשכין את השכינה בישראל, זה גילוי בעצם. גילוי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות מקדש אחרי חטא העגל, גילוי שבעצם הקדוש ברוך הוא מוכן להשכין שכינתו בתוכנו, מוכן לנו. כי הקיום של המקדש, פירושו של דבר שאדם מקבל על עצמו, או שראת השכינה בתוכנו, אז זה ביטול כמובן של כל משהו אחר. וקראנו השבת פרשת פרה, וגם פרשת פרה. חז"ל אמרו לנו שפרשת פרה באה לחפר על חטא העגל. למה פרה בכלל מחפרת? זו שאלה פרה היא בעצם באה לטהר, היא לא באה לחפר. אדם נטמא ולא יכול להיכנס למקדש. יכול להיות שהוא ישראלי, הוא לא אסור לו להתאמה בכלל. אבל אם הוא רוצה לאכול, להיכנס למקדש, לאכול משלמים, הוא צריך להתאהר. איך נתארים מטומאת מת? נתארים על ידי פרה אדומה. התפקיד של הפרה אדומה היא לא לחפר. גמרא לומדת שהפרה מחפרת מזה שהסמיכו את מרים, מיתת מרים, לפרה. אומרת, מה הפרה מחפרת? אף מיתת מרים מחפרת. מכאן למדו שמיתתם של צדיקים מחפרת. אבל מי אמר בכלל שפרה מחפרת? אז חז"ל אומרים לנו משל. משל. מה המשל? כמו שפחה שיש לה בן, והיא עוסקת בניקיון בית המלך, והילד שלה לכלך, באה אמא ומנקה. העגל הוא הבן של הפרה, העגל הוא קלקל, באה הפרה, האמא שלו, ומתקנת. צריכים להבין כעומק של המשל הזה, כמובן. אז מרן הרב, לא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת דיברנו כמה פעמים בשנים הקודמות, על פי המהר"ל, אבל מרן הרב אומר לנו כאן דברים מאוד מאוד עמוקים, אנחנו מכירים בספר האורות. הפרה היא באה לטהר, לטהר מטומאת מת. מאיפה באה טומאת מת? טומאת מת היא באה מהחטא. אילולא החטא של אדם הראשון, לא הייתה מיטה בעולם. כלומר, כל המיטה היא נובעת מהחטא. והפרה באה לטהר את מהטומאה שבאה מהמיטה. אבל בעצם התפקיד של הפרה האדומה הוא הרבה יותר עמוק. הוא לסלק את החטא מעיקרה. לסלק את הסיבה של הטומאה. לא רק את הטומאה, לסלק את הסיבה של הטומאה. הרב צבי יהודה היה אומר, פרשה זאת, היה אומר, הסידור של הפרה, טיפול הזה של הפרה, הוא בהר המשחה, בהר הזיתים, ממול בית המקדש, במקום מסוים כזה שאפשר לראות דרכו דרך הפתחים של בית המקדש, עד לפני ולפנים, כביכול. זה צריך להיות מכוון כדי לפני. מצד אחד, פרה אדומה, כל, זה לא קורבן. הוא נעשה בחוץ. נעשה, כמו שאמרנו, בהר המשחה. אבל זה מול. מול לפני ולפנים. והרעיון, כלומר, צריך להיות הקלקול הזה, איך הוא מקבל, איך מקבל את התיקון, הקלקול של המיטה, מקבל את התיקון על ידי החיבור שלו אל הקודש, אל מקור קודש הקודשי, אל הכלל. כי המיטה בעצם היא רק ביחיד. הציבור לא מת. כלל ישראל הוא חי כל הדורות. כלל הוא ממשיך את חייו תמיד. אין מיטה בציבור. יש מיטה של יחיד. לכן אין חטאת הציבור מתה. חטאת הציבור שחטאת יחיד, אם האדם שחייב חטאת הוא מת, אז אי אפשר להקריב אותה. אבל בציבור אין מציאות כזאת. אם קרה שכל הציבור חטא, והוא צריך להביא קורבן, פר אליהם דבר של ציבור, והציבור כבר הזה לא נמצא. עבר הדור הזה. ברר שהדור הקודם חטא. התברר עוד, ולא הביאו פער אליהם דבר של ציבור. עכשיו אין הציבור שחטא. כבר בירורו את העניין ויודעים לא לחזור על החטא הזה שהוא בית דין בטעות וכל הציבור חטא על פיהם. ועכשיו צריכים להביא פער אליהם דבר, ואין הציבור הזה. מעבירים פער אליהם דבר של ציבור. הציבור נמצא. הציבור, עם ישראל נמצא. עם ישראל חי. עם ישראל חי כל הדורות. אין מיטה בציבור. היחיד שמתחבר אל הציבור ובטל כלפי הציבור, אין כביכול מיטה. הפרט הזה שתמה כאילו עומד שם מבחוץ, מתחבר אל הקודש, אל המקור, אל קודש הקודשים, אל מקום שמחבר את כל כלל ישראל ביחד. זה עניינו של בית המקדש, עניינו המיוחד של בית המקדש. כולם פונים אל מקום אחד, כולם מחוברים יחד. כל ישראל בעניין הזה, זה המחבר אותם ועושה אותם למציאות אחת. והאומה חיה, אז זה התיקון. כאילו זה התיקון של המיטה בשורש. והכיוון, העניין לעתיד לבוא, אז זרקתי לכם מים טהורים וטהרתם כמו שקראנו בהפטרה. ובאמת, הפטרה הזאת, הפטרה שאנחנו רואים אותה מתקיימת לנגד עינינו. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו מכל הארצות ומביא אותנו לארץ ישראל, וכאן הוא לאט לאט מחזיר אותנו אליו, מחזיר אותנו לעשות את רצונו, מחזיר אותנו להתקרב, כמו שקראנו בפרשה. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמו אותה בדרכם ובלילותם, כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. מה זה? באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. אומרים המפרשים, מה החילול השם שבחוץ לארץ? במבט החיצוני אפשר לחשוב שהחילול השם לא מקיימים את המצוות בחוץ לארץ, וזה החילול השם. אבל המפרשים לא מפרשים כך. מה זה באומר על עם השם אלה ומארצו יצאו? הם אומרים החילול השם שהם לא בארץ ישראל, שעם ישראל הוא לא בארץ ישראל, זה החילול השם. מה פירוש? העולם אומר, עם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מצליח את בניו להשיב אליו. זה חילול השם, שחושבים שלקדוש ברוך הוא אין כוח, חס וחלילה, כאילו. זה החילול השם, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. הם עם השם והם לא נמצאים בארצו, כי הגויים יותר חזקים והם גירשו אותם מארצו. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם. בוודאי שישראל אשמים שהם גלו, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל יצא מזה חילול השם, שמאומרים על כביכול הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול להציל את ישראל, והקדוש ברוך הוא לא מסכים לחילול השם. ולכן אמור לבית ישראל, לא למענכם אני עושה בית ישראל, אולי לא מגיע לכם, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. יש כאלה שאומרים לא יכולה להיות גאולה בלי תשובה, אבל זה הפסוק אומר שכן. כתוב לא למענכם אני עושה בית ישראל. אם היו חוזרים בתשובה אז זה היה למענכם, כי אתם שבתם ועכשיו אפשר להחזיר אתכם בחזרה. אבל לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו כי אני השם, וקדשי בכם לעיניכם. לעיניהם. מה, איך היה קידוש השם? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה תיקון. הם אמרו, עם השם אלה מארצו יצאו, אני מחזיר אותם אל הארץ שלי. ואחר כך אני אעשה עוד, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם מכל תומותיכם, מכל גולליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, בסירותי את לבהם. אני חוזר על מה שקראנו בהפטרה, קוראים את ההפטרה, לא תמיד שמים לב כל כך, אבל צריכים לראות מה קראנו, מה היו הדברים הללו של דברי הנביא יחזקאל. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כלומר, כאן צריך סייעת הדשמיה. כאילו היה, זה אחד מהדברים שמלמדים זכות על ישראל, כאילו יש להם לב אבן, הקדוש ברוך הוא עשה להם לב אבן. אבל אני הסירותי את לב האבן, ואת רוחי אתם בקרבכם, ועשיתם אשר בחוקותיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם. זה דברי הנביא יחזקאל. מאז שיחזקאל ניבא, והנה אנחנו רואים מתקיימים לנגד עינינו ממש. צריכים לראות את זה בעין, זה המציאות. קדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל. עדיין אנחנו לא כל כך מתוקנים. והקדוש ברוך הוא מביא אותנו למרות זאת. מביא אותנו לארץ ישראל. כאן בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו אליו, ותהליך של התקרבות הולך כל הזמן ומתרחש לנגד עינינו. דברי הנביא מתקיימים. זה הקידוש השם הכי גדול שיכול להיות. שעם ישראל חוזר עכשיו לארצו, אחרי 2000 שנה, שזה דבר שלא אפשר לחשוב שיכול להיות, עם מפוזר בין העמים 2000 שנה, ולא מאבד את התקווה שלו ואת השאיפה שלו, ובא מכל ארצות מפוזרים, עם מנטליות שונה, עם גישות שונות, אופי שונה, ורוצים להיות ביחד. רוצים לחזור לארץ ישראל, רוצים לחזור אל המקום, אל המקום ולמקום הרוחני הפנימי. הזוהר אומר, באותה שעה שהתחיל משה להקים את המשכן ולתקן את כל את החלקים ולחברם זה בזה, אז נחלשו כל החלקים של הסיטרא אחרא הטמא. כל חלק של המשכן שחובר, כך נחלש סיטרא אחרא. זה התחזק וזה נחלש. כמו שאמרו ירושלים וצור, הרשעה, כאשר התמלא זו, חרבה זו. זאת אומרת, כל מעשה של תיקון שהיה במקדש, זה גרם לשבירה ולביטול הצד השני, הצד המקולקל, הסיטרא אחרא. אנחנו יכולים ללמוד מזה. כל התחזקות רוחנית, כל מעשה טוב שאדם עושה, זה לא רק שהוא מתחזק, הוא מבטל את הצדדים של החולשה. אדם, אתה לא איזה חולשה, בערך התיקון, נכניס הרבה אור, להוסיף הרבה קדושה. להוסיף קדושה, זה ביטול החושך. תוספת אור, זה מצב של ביטול החושך. אני רוצה להמשיך לדברי המדרש בסוף הפרשה שלנו. צנע אדם ויביאו אל את המשכן, אדם דכתיב צנע ורנע בנות ירושלים במלך שלמה בתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ומתי נאמר הפסוק הזה? ביום שעמד המשכן, שהייתה שמחה גדולה בישראל שהקדוש ברוך הוא שורה אצלה. אמר רבי יצחק, חזרתי בכל המקרא ולא מצאתי שעשתה בת שבע עטרה לשלמה. כלומר, מה פירוש הפסוק הזה? צנע ורנע בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. לא מצאתי שעשתה בת שבע עטרה לשלמה. רבי שמעון בר יוחאי שאל את רבי אלעזר ורבי יוסי, אפשר שמעת מאביך מהו בעטרה שיתרה לו אמו? אמר לו, הן, משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר, ויותר מדי, והיה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקרא אחותי ועד שקרא אמי. כך הקדוש ברוך הוא בתחילה קרא לישראל בת, שנאמר שמי בת וראי והתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. לא זז מחבבן עד שקרן אחותי, שנאמר פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטה לקבוצותיי רסיסי לילה. לא זז מחבבן עד שקרן אמי, שנאמר הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו, כי תורה מיתי תצא ומשפטי לאור עמי מרגיע. מה זה ולאומי? זה כתוב בלי וו. אז כאילו הפירוש, כאילו יש כאן דרשה, הקשיבו אליי עמי ולאומי, אבל לעמי, לאימי, אפשר לקרוא את זה, לאימי. זה דרש רבי אלעזר ורבי יוסי בשם אביו. עמד רבי שמעון בר יוחאי, הוא נשקו על ראשו. כל כך התפעל מהדרשה הזאת, נשק, נתן לו נשיקה. לשון כזאת אנחנו מוצאים רק בזוהר, בדרך כלל, שמתפעלים מאיזה דברי תורה, ונותנים לזה ביטוי, נשק אותו, אומרים הרבה פעמים, אם לא באתי לעולם הזה אלא לשמוע דבר זה, דיינו. הבא ככה קצת את התחושות, את הרגשות. הגמרא בדרך כלל הדברים לא באים, לא, אין הרבה פעמים הביטויים האלה. מה המדרש הזה אומר? הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, קשר כזה שכאילו תהליך. בהתחלה כמו בת, שהקדוש ברוך הוא מטפל בבת הקטנה שלו, ומגדלים אותה, היא גודלת, מתפתחת, מתקדמת, ונהיית כבר בוגרת, ואז היא כמו חברה כאילו, כמו אחות, כבר שותפה עם ריבונו של עולם. ומגיע עוד מצב, עוד יותר מזה, שזה כבר קשה ממש להבין, עד כדי כך שהיא כל כך מתקדמת ומתקדמת, שהיא כבר כמו אמא, אמא היא עוזרת לבן שלה, לא הבן, זה כתה אמא. אולי אני אומר, זה בעצם תהליך כזה שאנחנו פוגשים את זה בחיים, שאדם מגדל ילדים, הם גודלים ואחר כך הם קנים שותפים עם ההורים, ואחר כך בגיל המבוגר, אז לפעמים ההורים נזקקים לילדים. אבל לא שייך את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אין אצלו זקנה וצורך, אין אצלו היחלשות, ואחר כך כאילו צורך בתמיכה מהילדים. אז יש כאן איזה רעיון עמוק מאוד מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, ועם ישראל, התפקיד של עם ישראל, התחלה הקדוש ברוך הוא מטפל בנו, מוביל אותנו, מוביל אותנו כמו תינוקים, מוציא אותנו ממצרים, ועמוד ענן הולך לפנים ביום, ועמוד אש בלילה, ממש כל הזמן מטפל, טיפול אישי, מחזיק אותנו ביד, מוביל אותנו לאט לאט עד שאנחנו מתבגרים. מתבגרים יותר, מכירים יותר את הגדולה האלוקית, מעמיקים יותר את ההבנה, אמרתם, רצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, ונהיים כאילו שותפים בלספר שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בהתחלה, שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הקדוש ברוך הוא מספר בעצמו, הוא עושה ניסים, ניסים ונפלאות, ורואים את יד השם הגדולה, רואים את השכינה שורה, רואים אותו. ובזה מגדלים את שמו. אבל, ואחר כך הקדוש ברוך הוא כבר גידל את ישראל, וישראל כבר יכולים לספר שמו של הקדוש ברוך הוא. והוא כאילו מסתתר קצת. ונהיה איזו תקופה כזאת שהוא קצת בעצמו, ניסים, נפלאות, נבואות וכדומה, אבל וגם ישראל מספרים תהילת השם. שלב חדש, יותר מתקדם, שהקדוש ברוך הוא מסתתר עוד יותר, וישראל הם זה שמספרים שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין ניסים, אין מראות אלוקים מיוחדים שרואים, הנה הוא, אי אפשר להתכחש אליו. עם ישראל הוא המספר קיומו של עם ישראל, שרידותו של עם ישראל, ודבקותו של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, בכל המצבים ובכל ההתמודדויות, הם הסיפור של קדוש, מספרים תהילת השם. כאילו הוא זקוק, כאילו, הוא בעצם עשה את זה עדת הדאחי כמובן, כאילו בלעדינו אין שמו ידוע בעולם. כאילו אנחנו, מבחינת האימא, כאילו כאן יש סיפור של הדורות. התחלה, ההמשך והעתיד, שעניינם של ישראל הם הנושאים את שם השם בעולם. קיומו של עם ישראל, קיומו המיוחד, שהוא באופן, לא בניסים, אבל כן בניסים, זאת אומרת, לא בניסים גלויים, אבל הקיום הזה הוא קיום ניסי, הוא קיום לא מובן. איך יכול להיות מפוזרים ומפורדים בכל המקומות, ומתקיימים ודבקים בריבונו של עולם, ומספרים תהילת השם, ומחוברים אל הקודש, מחוברים אל התורה. ואחר כך ועכשיו הנה מגיע הזמן שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. לא ניסים, אין ניסים, אין נפלאות, אבל מה שאמרו לנו הנביאים לפני 2500 שנה, פתאום אנחנו רואים הדברים מתקיימים. האם יש יותר גילוי שם השם בעולם מקיבוץ הגלויות הזה? זה שומע רבי שמעון בר יוחאי ואומר, לא אומר, נושק, תן נשיקה, פילי פליים. ביום חתונתו, אני ממשיך במדרש, על הים. רגע, קודם, ביום חתונתו בסיני, וביום שמחת ליבו בירושלים. יש חתונה, אנחנו לומדים כתובות. יש קידושין, ויש נישואים. חתונה זה היה בסיני, שמחת ליבו בירושלים. כלומר, חתונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה קידושין בשטר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואחר כך הביא אותנו אליו לירושלים, זה חופה, הכניס אותנו לארץ ישראל, לירושלים. דבר אחר, ביום חתונתו על הים, וביום שמחת ליבו באוהל מועד. זה כבר למדתם דף ממכם. ביום חתונתו, זה הכוונה על הים. עם זו קנית. אתם יודעים, אפשר לקנות בכסף, אפשר לקנות בשטר. בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, וקנה אותנו. אומר לאישה, אישה אומרת לרקוד לפניי, שחוק לפניי, והקדש אני לך. זאת אומרת, לא צריכים לתת דווקא כסף, אפשר לתת הנאות, אפשר לתת דברים אחרים כדי לקדש את האישה. הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל בכסף, הוא אומר, אני מציל אתכם מהים, ואני קונה אתכם בזה. זה היה קידושין. ואחר כך, באוהל מועד, נשואים, זה ייחוד. ביום חתונתו במשכן, וביום שמחת ליבו בבית המקדש. זה כבר הקניין השלישי. במשכן זה קניין השלישי. זה הביא אותנו אליו, זה בים. וזה יכול ורק קידושין. ואחר כך ביום שמחת ליבו בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא כביכול כנסת ישראל, וריבונו של עולם כביכול, משל, כביכול זוג. רעייתי, הדוד והרעיה. אז עכשיו אנחנו סיימנו את פרשת ספר שמות עם הסיום הנפלא הזה שהמשכן בנוי כבר על תילו, והענן שוכן במשכן, וישראל רואים את השכינה, ולא יכול משה להיכנס אל המשכן. כלומר, ענן השם רואים, זאת אומרת, הקדושה ממלאה את המשכן בפועל. זה המפגש הגדול ביותר, משראת השכינה בישראל. צריכים לדעת, אף על פי שהשכינה, שאחר כך פסק המשכן, אבל לא ירדנו למדרגה שהייתה לפני הקמת המשכן. כל פעם שאנחנו עולים לאיזו מדרגה גדולה, אפילו אחר כך שיש חורבן, ירידה, הירידה היא לא מחזירה אותנו למצב הקדום, היא מרודה אותנו מהמצב הגדול שהיינו, אבל הרשימו של הגודל שהיה נשאר. זאת אומרת, הגדולה של בתי המקדש שאנחנו זכינו להם, או למועד, מקדש ראשון, מקדש שני, נשאר. לא כמו שהיה בזמן שהיה בנוי, אבל נשאר. עכשיו אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא שיבנה לנו את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן.
הכבוד.